שלום וברכה. אנחנו נמצאים בפרשת ויצא, עוברים ליעקב אבינו בסייעתא דשמיא. שתי אסכולות מתרוצצות בבית של יעקב. יש לו אבא יצחק, אמא רבקה. אבא יצחק מעל גבי מטבחה, נמצא אי שם מעל המזבח, לא מחובר כביכול למציאות. אמו רבקה מחוברת מאוד לטבע שבמציאות. עקב אשר שמע אברהם בקולי, זה המשך ישיר של אברהם. למה הזכרתי את הפסוק הזה? כי בפסוק הזה דורשים חז"ל שבן שלוש היה אברהם כשהכיר את בוראו. למה חז"ל מתעקשים להגיד לנו שהרי שנותיו היו 175 שנה, ועקב זה 172, אז סימן שבשלוש שנים הוא הכיר את בוראו. גם על רבקה הם מתעקשים לומר לנו שרבקה הייתה בת שלוש שנים. למה יש התעקשות כל כך גדולה להגיד שרבקה הייתה בת שלוש שנים? למה? הרי התוספות בבמות אומר שהיא הייתה בת 14 שנים. אבל יש דגש מיוחד, צריך להגיד שהיא הייתה בת שלוש. למה? מה זה גיל שלוש? בגיל שלוש עושים חלקה, נכון? שלוש שנים ערלים יהיו לכם לא יאכלו. זאת אומרת, עד גיל שלוש אתה לא נוגע בנפש של הילד. לפני שאתה בא לחנך אותו, לעצב אותו, לספר אותו, לקצץ אותו, ליישר אותו, אתה צריך לדעת דבר אחד. הילד עצמו הוא טהור. הילד עצמו הוא טוב. הילד עצמו יש לו נשמה טהורה. אל תיגע בה. עכשיו תבוא לחנך. בעיקר מה שאתה מחנך, זה חושף את הנשמה הטהורה. אתה לא יוצר משהו חדש. אחרי שהבנת ששלוש שנים אתה לא נוגע בעץ, אחרי ששלוש שנים, זאת אומרת, תמיד שמדגישים לנו את הגיל שלוש, רוצים להגיד לנו שהטבע, הטבע של האבות הקדושים שלנו היה קדוש. רבקה בת שלוש, זה חסד שאתה בכלל לא מבין אותו. הוא היה חסד כל כך טבעי. אברהם בן שלוש הכיר את בורו, זה היה הכרת בורו בצורה אינטואיטיבית, משהו מיוחד. הוא חי את זה. זה אברהם אבינו, וזה רבקה אימנו. רגע שנייה, זה רק פתיחה, אנחנו עדיין לא מתחילים. בבית אם כן של יעקב אבינו, עכשיו האב שאנחנו הולכים לדבר עליו, יש את יצחק, שכביכול הוא נמצא בחשבון אלוקי כל כך עליון. כל השיעור שעבר דיברנו עליו, איזה חשבון עליון הוא נמצא יצחק. ויש את רבקה שממש מחוברת למציאות. מה זאת אומרת? עשיו ייקח את הברכה? מה פתאום, שמה בקולי, אני אסדר פה, טק, 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 מיד, יש לה בלגן, התרוצצו הבנים בקרבה, היא יודעת ללכת לסדר, ללכת. תקשיב, לך, תברח. אסב רוצה להרוג אותך, היא שומעת את אסב, היא גם זאת ששומעת את אסב, אומרת לו, יצחק בכלל לא מודע לזה שאסב רוצה להרוג את יעקב. יצחק לא מודע. וסוף הפרשה, פתאום חושף אותנו למי זה יעקב. כי יעקב אבינו עבר תהליך. יעקב אבינו היה איש תם. אבל כשהוא עבר דרך הידיים של עשיו, התחדש פה משהו. יעקב מקבל את שתי הכוחות יחד. כמו שהפרשה מסיימת, רבקה תופסת את יעקב ואומרת לו, הנה שמעתי את אחיך, מתנחם לך להורגך, ואתה שמה בקולי, קום ברח לך הלבן. לך תברח. כלומר, מטרת ההליכה לחרן היא מנוסה, בריחה, לסדר את המציאות, שלא יהרגו אותך. אצל יצחק זה אחרת לחלוטין. רבקה ניגשת ליצחק, והיא יודעת שהיא לא יכולה לספר לו סיבוכים. כי מה זה סיבוכים? אצל יצחק אין סיבוכים. אז היא אומרת לו, תקשיב, קצתי בחיי מפני בוט חטא, אם לוקח יעקב אישה מנות חטא, לה כאלה, למה לי חיים? בשונה מעשיו שלקח את בסמת בת אלון החיתי, וכל הזמן כל הבנות שלו זה בנות חטא, אז אני לא רוצה שיעקב ייקח מנות חטא. תשלח אותו לחרן שיקח מהבית שלנו. יצחק את זה כן מבין. סיבוכים הוא לא מבין. שליחויות אידיאליות הוא מבין. לכן הוא קורא ליעקב, ומה הוא אומר לו? קום. לא לברוח. לך. הליכה אידיאלית, לך לך. אין פה בריחה, אין פה מנוסה. כל סיבוך של רבקה, מבחינת יצחק, הוא קריאה לתפקיד. כל מורכבות אצל יצחק היא הפשטות. ולמי יעקב שומע? מי זה יעקב? הוא יותר רבקה? הוא יותר יצחק? מי הוא? מסיים את הפרשה, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. יעקב שומע את שתי הקולות מתרוצצים בקרבו, והנה אנחנו נחשפים בפני האב השלישי, בחיר שבאבות, מידת התפארת, הלקוח ממידת החסד של אברהם סבו, ושל רבקה אמו, ושל שרה סבתו, וגם את מידת הדין והגבורה של יצחק אביו. בחוברת, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. לא על גבי המזבח בלבד, ולא על גבי הארץ בלבד. מחבר בין שתיים. הנה, אנחנו נפגשים עם יעקב. ובפסוקים הראשונים, אתם יודעים, תמיד בראשית אפשר לגלות את כל, הכל תמון בראשית, בהתחלה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה. יש בלגן בדרום. בבאר שבע יש בלגן. יש הרבה פיצוצים. הולכים לכבוש את איראן. הולכים לחרנה. ובדרך מבינים דבר יסודי. יש רשי פלאי בסוף הפרשה הקודמת שמספר לנו שאם אתה תבדוק טוב, חסרים בשנותיו של יעקב. יעקב אבינו הולך למשימה הכי גדולה שאי פעם מוטלה על מישהו על הכתפיים. למה? כי יעקב מבין שברגע שהמפתחות עברו מאברהם, יצחק, ליעקב, זהו. נגמר הבירור. הבירור הסתיים. מעתה לא יהיו עוד בנים שילכו בדרך אביהם, ולא. הוא יעקב, הוא יהיה ישראל. הוא מבין שעל הכתפיים שלו מוטלת הקמת עם ישראל. כלומר, זה העם שהולך לתקן את כל העולם. על הכתפיים של יעקב יש את המשימה הכי גדולה שיכולה להיות בהיסטוריה. לתקן את כל המציאות, לתקן עולם מלכות שדי, כל זה על הכתפיים של יעקב הבורח, אנס, בלי אוכל, בלי מים, מחלוקת ראשונים, האם היה לו אוכל ולקחו אותו עד ידי פז או לא, זה על הכתפיים שלו. ומה הוא עושה? היינו מצפים שהוא ירוץ על המשימה והסתער עליה. 14 שנים הוא נתמן. להתאמן, מי שעכשיו התחלנו בבא קמא, הלכות תמון באש. תמון זה דבר שהוא לגמרי מקבל את הדין של מה שעליו. זאת אומרת, אם לא היה לי עלרת על דעתי שאתה פתאום מתמין כסף בתוך הגדי שלך, אז מבחינתי גם הכסף והדולרים שהתמנת, אני לא חייב לשלם לך דולרים. אז מה אם התמנת ואני שרפתי את הגדיש? אני מתחייב לשלם כאילו היה גדיש, כי אתה משוגע. אני רואה פה מציאות תמונה. מה הכוונה תמון? תמון זה להפך לחלק ממה שאני נמצא בתוכו, ממש להיעלם. יעקב אבינו נעלם, נסתר, נתמן בבית עבר 14 שנה. למה? ללמדך. אני אומר בקצרה כי יש פה יסודות אדירים. ללמדך שזה המשימה הכי גדולה ואידיאלית שבעולם. הכי גדול, הכי חשוב. הכל מתחיל מהקודש, פנימה. הכל מתחיל מתהליך פנימי. בשונה מעשיו, שרשי באמצע הפרשה הקודמת מביא שהוא חזיר, הוא פושט את לפיו למור טהור אני, אבל מבפנים הוא לא מעלה גירה, הוא מקולקל מבפנים, הוא מסריח מבפנים. אצל יעקב בדיוק הפוך. התוכן הפנימי הוא קודם לתוכן החיצוני. קודם כל לומדים תורה, נתמנים בבית עבר, מתמלאים בקודש, ואחר כך פועלים במציאות. אצל יעקב אבינו הוא ממידתו של אברהם, אמור מעט ועשה הרבה. תמיד שהצד הפנימי שלך, בצד הפנימי שלך, אל תייחצן אותו. את הצד הפנימי תשאיר אותו מוסתר. כי יש בו הוא מקור הכוח. אל תפיץ אותו, אל תמהר להוציא אותו החוצה. הנסתר הזה צריך להישאר מצטר. אל תפשוט לפיים. אל תהיה אפרון שאומר הרבה ועושה מעט. שהתוכן הפנימי שלך הוא יהיה הבסיס לכל העשייה החיצונית. זה יעקב אבינו מלמד אותנו. ואז הוא יוצא לדרך. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום. מה זה במקום? תגידי, עד עכשיו אמרת באר שבע, עד עכשיו אמרת חרנה, ויפגע, איפה הוא פגע? תגידי, מה זה במקום? זה בית המקדש. אתה מתבייש לה... אני אגיד לך, נו, ירושלים. ויפגע בהר המוריה. ויפגע... תגיד! מקום. רבותיי, רבותיי, שנייה אחת. אתם צודקים. כלומר, מה? אתם מסתתים לי את פרשת וירא. וישא אברהם את עיניו ויר את המקום מרחוק.
גם הרבה שנים אחורה.
יש פה יסוד גדול. נכון? המקום אשר יבחר השם. כלומר, מה היסוד שאומר לנו פה? מה היסוד שאתם אומרים לנו פה? שתמיד מקום המקדש הוא נעלם. תמיד כשאתה בא לגעת במקום המקדש, לא כתוב בתורה שהכהן נכנס לקודש הקודשים. כתוב בבואל, כתוב הכל בצורה מסותרת. אפילו במשניות, נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד. תגיד לי מה, אתה לא יודע להגיד לי איפה הוא עמד? שקט. נכנסים לקודש הקודשים, זה מקום כל כך פנימי, אל תייחצן אותו, אל תבזבז אותו, אל תנסה לתאר אותו בצורה חושית. המקום, המקום, זהו, שקט, תהיה בשקט. אנחנו נדע כבר מה זה המקום, אנחנו נדע שזה אותו מקום, ויר את המקום מרחוק, זה אותו המקום, כי אם אל המקום אשר, נכון? זה כמו שפרשת פרשת עקב, כל הזמן שהקדוש ברוך הוא שולח אותנו, כי אם אל המקום, את מזבחותם תצוצון, כי אם אל המקום, שיבחר השם אלוקיך, לא ירושלים, לא בית המקדש, המקום, שקט. יש מקומות שבהם עדיף לא לדבר. אז הוא פוגע במקום, ויפגע במקום, וילן שם, כי באה השמש, ויקח מאבני המקום. עוד פעם המקום. ויסם רעשותה וישקע במקום ההוא. אז הוא לוקח את האבנים. תגידו רבותיי, למה לא סיפרו לנו שהוא עשה קריאת שמה לפני המיטה? למה לא סיפרו לנו? זה יותר חשוב. יעקב אבינו אוהב קריאת שמה. ובסוף ימיו זה מה שהוא יעשה, נכון? למה לא סיפרו לנו שהוא לבש פיג'אמה? הוא לא לבש פיג'אמה כי לקחו לו את הדרך. למה? מה זה ויקח מאבני המקום? מה אתה מספר לי סיפורים? ויקח מאבני המקום ויעשה מרשת. אתה רוצה לספר לי גם איך הוא התגונן, איך הוא התכסה בלילה? אם אתה רוצה לחשוף אותי, מה פתאום? ויקח מאבני המקום ויעשה מרשת. אני אולי יודע מה. סיפרו לנו את זה כי אחרי זה הוא קם, ויקח את האבן. רגע, זה היה אבני המקום, לא? טוב, נו, למדנו. הגנן סיפרה לנו שכל האבנים, היו הרבה אבנים, וכולם רבו, עלה יניח צדיק את הראש שלו. אני לא רוצה להיות רק הרגליים. אני רוצה להיות שהצדיק יניח עלי את הראש. מה נעשות? הרי רק אבן אחת יכולה להיות מתחת לראש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא נעים שהם רבים. זה ממש לא נעים שהאבנים רבים. אוי, אוי, אוי. חייבים לעשות נס. נס פלאי. לוקחים את כל האבנים ומחברים אותם. רבותיי, אני לא מבין מה קרה. מה אכפת לי מהאבנים האלה? מה אתה מספר לי עליהם? שיריבו עד מחר! מה זה המציאות של... הדומם מתחיל להריב. לא, צריך לעשות פה נס גדול. ויקח מאבני המקום ויעשה מרשת. לא, צריך לעשות פה נס. שכל האבנים יהיה להם את הראש של הצדיק. שכוח. מה זה הסיפור הזה? טוב, יעקב אבינו קם, לוקח את האבן אשר שם מרעשותיו, ועושה ממנה מצבה. מחשיב אותה. אז כבר רואים שיש ליעקב איזה עסק עם אבנים. נכון? יעקב מתעסק עם אבנים, לוקח מאבני המקום, ויעשה מרשותיו, ויקח מהאבן את האבן, ששם מרשותיו, ויצוק שמן ראשיו, וידע, זאת אמת, הביתה, נכון, האבן הזאת תהיה לי מצבה. והאבן הזאת, אשר שמתי מצבה, תהיה בית אלוקים. וואו. האבן הזאת תהיה בית אלוקים? וואו, אז הוא מחשיב מאוד את האבנים. אני לתומי הסתכלתי על הפרשה הזאת, וככה זה התמיע אותי, ואז פתאום אני מסתכל, בוא נע. זה לא נגמר שם. ליעקב יש עסק עם אבנים. מה זה? הוא ממשיך, הוא מגיע לחרן, ואז הוא פוגש את החשדניסטים. את מי? את אנשי חרן. הם מקצרים בדיבור שלהם, אבל מסיבה אחרת. לא כי הם אמור מעט ועשה הרבה. הם לא עושים כלום, והם גם מדברים כלום. למה אצלהם? כי הם חשדנים. והוא אומר אליהם, יעקב, אחי, מאין אתם?
האחים שלי, מה קורה? מחרן אנחנו. בלי אח. אתה לא אח. אל תקרא לי אח שלך. ואומר להם, ידעתם את לבן אחי, ידעתם להבין את לבן בן החור? ידענו. ואומר לה, שלום לו? שלום. הנה רחל איתו, באה עם הצום. טוב, החשדניסטים האלה, מה הסיפור שלהם? מספר לנו, יעקב שאל אותם. אחי, לא את רבות הצום, נכון? השקוע הצום הולכו ראו, מה אתם מתעצלים? לא, לא נוכל. יש אבן. מה אבן? יש אבן על פי הבאר. אז מה עושים? ואי כאשר ראה יעקב את רחל, והיגש ויגל את האבן מעל פי הבאר. אתם רואים? ואמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשכינו הצאן. עודנו מדבר עמם. טוב, תוך כדי שהוא מדבר איתם, כנראה שבאותם רגעים הוא לא יכל לגל את האבן. רק כאשר קרה הדבר הבא. ואי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצאן לבן אחי אמו. יש פה אבן מיוחדת. חז"ל מספרים לנו שהאבן הזאת, הגזלנים האלה, הרשעים מחרן, היו משתמשים בה כדי שאף אחד לא יגזנום את המים אחד לשני. לכן הם שמו מים שאבן כזאת כבדה, שרק כל הרועים ביחד, עד שאחרון הרועים לא יגיע, אי אפשר להזיז אותה. אין, חייבים 20 כוח אדם, כמו מספר הרועים שיש פה בשטח. בלי 20, אי אפשר להזיז אותה. 19 לא יעזור, 18, אין, כולם צריכים, רק נאספו כל העדרים וגללו את האבן. אין. אז מאיפה יש כוח ליעקב? הרי מלא, אם הוא היה עושה כושר, אנחנו יודעים, הוא נתמן בבית עבר. מה זה? מאיפה מגיע הכוח הזה? כאשר ראה יעקב את רחל. משם הוא מצליח לסלק את האבן. ואיך חז"ל אומרים לנו? כפקק.
היה בן 77.
כן. נכון. נכון, ראה שיש את החשבון הזה. אז מה אתה רוצה להגיד בזה? אתה רוצה להגיד שהוא מבוגר? אתה אומר, הוא מבוגר. טוב, אז זה כבר עוד קושיה. כמו שגיל 3 לא הבנו איך רבקה מצליחה לדלות את כל המים, כולם שואלים. אז כנראה שאנחנו לא מבינים איך אברהם אבינו מתחיל להכנס את האורחים בגיל 100. כנראה שאנחנו לא מבינים איך יעקב בגיל 77 גולל את האבן. אז זה לא קושיה, כן? כמו שהרמב"ם אומר שהטבעים בתקופת ההיסטוריה היו שונים. בסדר? אז זה אולי לא זה הקושיה, עיקר הקושיה שלנו. עיקר הקושיה שלנו. את אותו... בדיוק.
יש פרה שאומרת שהפרה
בשנה שהוא
היה בשבע
עבר, הוא חיכה שרחל תגדל. כן. אז, כלומר, מה יוצא מפה? שמאיפה הוא שואב את הכוח, כמו שאתם אומרים יפה? מרחל. יש פה כל הכוח שלו, הוא מצליח לגייס את הכל, ולהעיף את האבן, וחזל אומרים לנו, כמו שהוא גולל פקק מעל פי צלוחית. מעיף אותו, לא התאמץ. פק, עיף אותו. טוב, אז עוד פעם אנחנו רואים שיש ליעקב אבינו עסק עם אבנים. אבל זה ממשיך עוד. כי אחרי שיעקב אבינו יולד את כל השבטים, נולדו לנו כל השבטים, ברוך השם, כל השבטים עומדים חוץ משבט אחד בנימין, אז יעקב אבינו צריך לחזור למקומו, לארץ ישראל, ולהמשיך בהתמודדויות שלו, כי עד עכשיו הוא התמודד עם לבן, עם לבן גרתי. אבל הכל מכוון בסוף על ההתמודדות עם עשיו. המלכות הקשה מכולם, מלכות אדום. הכל צריך להתמודד איתה פנים אל פנים, לא כבורח. מתי שהוא גם עם ישראל צריך לעמוד פנים אל פנים מלכות אדום. ולכן יעקב אבינו מבין שהוא צריך לחזור. והנה הוא חוזר, אבל עדיין זה במרמה. עדיין זה לא באשרות. הוא בורח מפני לבן. הוא עדיין בורח. עד שלבן תופס אותו. ואז... כל דבר שיעקב התמודד איתו בעקב, בסוף חוזר אליו פנים אל פנים. ויעקב אין איזה פעמיים, הנה הוא מעקב את לבן, בורח לו, הוא מתמודד איתו פנים אל פנים. ואז שהוא מתמודד איתו פנים אל פנים, הוא אומר לו, מה זאת עשית לי? מה זה, למה אתה ככה, הוא כועס עליו, ואיך אף יעקב וערב בלבן, וכולי, הם מתווכחים שם, ואז בסוף הם עושים מצבה. ויקח יעקב אבן, וירימי המצבה. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. לא הבנתי כבר. לקחת אבן והרמת מצבה. מה אתה עושה? לא, הוא רוצה שהבנים שלו יהיו שותפים איתו. אז זה לא הבנים שלו, זה האחים שלו. מי זה אחיו? אומר רש"י, זה בניו. למה הוא קורא להם אחיו? למה הוא קורא להם אחיו? מה? כן? אח שלי היקר, אז מה, אתה קורא לבן שלך אח שלי? כן? מה זה? אז מה זה אחיו? יש פה יסוד גדול בחינוך. יסוד אדיר בחינוך. אתה מגדל את הבן שלך הרבה פעמים, אתה כל הזמן מזכיר לו, אני האבא, אתה הבן. תקשיב מה שאומרים לך, יש כיבוד הורים, נכון? יש גיל שבו צריך להעביר לאח. לא יודע אם תקרא לו אח שלו, תקרא לו הבן שלי. לא יודע אם הוא לא יקום מכבודך, ברור שהוא יקום מכבודך, זה לא לשכוח את האב והבן. אבל דבר אליו בגובה שלו, כשווה בין שווים. דבר אליו, תצמיח אותו. אל תנסה להנחית לו דברים מלמעלה, כי מתי שהוא זה יתפרק. יעקב אבינו יודע איך להחזיק את החינוך. הוא יודע שברגע שהילדים שלו כבר גדלים, רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, זה גם נכון בעם ישראל, הנקודה הזאת, שההוראה הופכת להיות מלמעלה למטה, אחותי רעייתי. אח, אח. עכשיו מדברים אליהם בגובה העיניים. אז הם לקטים אבנים, ומשום הזה חשוב ליעקב שהם לקטו אבנים, ואז הם עושים שם גלעד וכולי מצבע. ואנחנו שואלים את עצמנו, יעקב, מה הסיפור שלך עם כל האבנים האלה? כל הזמן אבנים. אבנים לוקחים פה, אבנים לוקחים שם. מה הסיפור הזה? מקים אבנים, גל אבנים פה, גל אבנים פה. מה? למה כל הזמן? ולמה צריך להקפיד שהאבנים יפכו לאבן אחת? למה עושים את הנס? לכאורה הוא כל כך לא נצרח. והכי, הכי חשוב, אנחנו נראה עוד מעט בעזרת השם, שאלה תולדות יעקב יוסף, אנחנו יודעים שיוסף אבינו הוא הממשיך של יעקב. הממשיך של יעקב. ובברכה ליוסף נאמר, ותשב ביתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו, מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. יש לישראל, יש ליעקב אבן. משם רואה אבן ישראל, זה משם הוא רואה, משם הוא מנהיג, ממקור האבן הזאת. מה הסיפור של האבן? כל פרשת יעקב מתחילה באבנים ומסתיימת באבנים. ואנחנו לא מבינים מה הסדרם של האבנים האלה. אז כמובן שחזל מספרים לנו על ותשב ביתן קשתו, שיוסף אבינו, יוסף היה אמור להיות, יוסף אבינו, אפשר לקרוא לו אבינו. למה? כי הוא היה אמור להעמיד 12 שבטים. בשעה שנתנסה עם אשת פוטיפר, אז הוא עצר את עצמו שלא להוציא זרע לבטלה, ולכן הוא נעץ את ציפורניו, ויצאו מציפורניו, הזרע יצא מציפורניו. ועשר זרעים שהתפזרו ממנו, כביכול, אז זה 10 פחות, ולכן הוא ילד רק 2 שבטים. את אפרים ומנשה. בעיקרון היה אמור להיות 12 שבטים. זה גם האב, זה גם הבן היחיד שהוא אב. שהוא גם אב וגם בן. זה אבן. אב ובן. הוא אב היחיד שהוא הבן. משם רואה אבן ישראל. אבל, משם רואה אבן יוסף. לא, אבן ישראל. מה הסיפור של האבנים? בשביל להבין את הסיפור של אבנים, אז אני אמת שנכפסתי, מתי פעם ראשונה בתורה מוזכר אבן? מה? לא, מה? לא. שם כתוב שהוא הרג אותו בכל דמי אחיך, לא כתוב שם אבן. לא? נכון? אז איפה זה מוזכר פעם ראשונה, רבותיי? מגדל בבל. הנה אתם רואים את המקור הבא? מקור מספר 5-6 פעמיים. ויאמרו איש אל רעהו, אבה נלבנה הלבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. רגע, היה שם אבנים? לא. לא. הם עשו תחליף לאבן. אופה. בואו ננסה להבין מה קורה פה. מה הסוד של האבנים? בחינה ראשונה. בסדר? אבן זה נצח. אבן זה דבר שלא זזים ממנו. דבר שממשיכים כל הזמן. זה אבן. אבן זה יסוד שהוא לא משתנה. אז זה אבן. ואותם מנסים, יש אנשים באים העת החדשה ומנסים לעשות תחליף לנצח. באים אותם מגדל בבל ואומרים, לא, 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 לא. האבן הנצחית הזאת, יש לנו תחליף אליה. ותהיה הם הלבנה לאבן. הם מכינים אבן. הם יוצרים אבן. מה שנקרא כל היום, כל הקריאות בטון שלנו, זה בעצם ליצור תחליף לאבן. אבל יש אבן ירושלמית. אבן ירושלמית זה לא תחליף. לקחת את האבן עצמה ולסטט אותה. להיפגש עם הטבע בעצמו. הם מנסים ליצור תחליף לאבנים. אז מה זה באמת האבן הזאת? מה היסוד של האבן? פה אני רוצה להתקדם צעד נוסף. הסוגיה שמטרידה את יעקב מימי יציאתו מבאר שבע, מאז שהמשימה הוטלה על כתפו להקים את כנסת ישראל ועד יום מותו, סוגיה אחת, שהאבן תהיה אחת. זה הסוגיה שמטרידה אותו. מה הכוונה? מה זה אבן? זה הבן. בן. שחיבור האב אל הבן יהיה אחד. זה מה שמטריד אותו. ואפשר לחשב את זה בכמה בחינות.
אב בן נכד.
כן, כן. אב בן נכד. אז רש"י מביא אב ובן, אבל אפשר גם להוסיף, כמו שרב חיים אומר, אב בן נכד. אז איפה זה מופיע בעצם? כתוב איזה מפורש בספר יהושע. כשהם עוברים בגלגל, יהושע אומר להם לקטו אבנים, לוקחים 12 שבטים, זה סוף פעם 12 אבנים, 12 אבנים, מוציאים אותם על עבר הירדן, ואומר להם יהושע, והאבן הזאת תהיה בנו לעדה. זה יהיה הנצח שלנו. כך יהיה לנו עדות נצחית שהקדוש ברוך הוא איתן. כי אבן זה דבר שאי אפשר להזיז אותו. אבן אי אפשר להזיז, זה נצח. אף אחד לא יזיז אותו. זה קומה פשוטה. אבל אם מתקדמים עוד קומה בתוך הנצח, איך זה יהיה נצח? איך זה לא יסור אף פעם? לא כי אבן, לא רק בגלל שאבן זה יסוד כזה טבעי מאוד עוצמתי. לא רק בגלל זה. כי זה חיבור דור לדור. כי זה אב ובן. אם תשימו לב, זה מה שמטריד את יעקב כל הזמן. יעקב אבינו חולם חלום. החלום זה תמיד בעצם, תמיד חלומות של גדולים, זה בעצם מה רץ להם בתת מודע, מה מטריד את מנוחתם. החלומות שלהם זה בעצם משקף את כל מטרת חייהם ואת כל מהות חייהם. יעקב חולם חלום, אבל לפני שהוא חולם חלום, הוא לוקח אבנים. כמה אבנים הוא לוקח? לא כתוב. ויקח מאבני המקום. אומר המדרש במקור מספר 7, זה בדיוק בו אחד הדף השני, ויקח מאבני המקום רבי יהודה, רבי נחמיה ורבנן. יש מחלוקת עניים כמה אבנים. רבי יהודה אמר 12 אבנים נטל. כך גזר הקדוש ברוך הוא, שהוא מעמיד 12 שבטים. אמר אברהם לא ימידן, יצחק לא ימידן, אם אני מתאחות הם 12 אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים. כיוון שניתחו י"ב אבנים זו לזו, ידע שהוא מעמיד י"ב שבטים. תראו מה כתוב פה במדרש. כתוב שהוא לקח 12 אבנים, והסוגיה שמטרידה אותו זה האם 12 אבנים יהיו אחד. זה לא סתם נס, רבותיי. זה לא שהאבנים צועקות יניח עליי ראשו, ובשביל האבנים לנחם אותם, אז עושים נס פילי כזה, שתמיד מספרים לנו, זה הגנה, מספרת לנו את זה, מי... זה... מה, זה לא זה. הסוגיה שמטרידה את יעקב בחלום הלילה, זה הסוגיה שמטרידה את כל המציאות. כי יעקב אבינו הוא אבא של המציאות. אבא של ישראל. וממילא אבא של כל העולם, אחראי על כל העולם. מה שמטריד אותו, זה מה שבעצם מחולל עכשיו את רגעי ההיסטוריה. מה הסוגיה פה? הסוגיה פה, האם י"ב השבטים, יהיה להם מגמה אחת או לא. האם הם מתאחות או לא מתאחות? רבי נחמיה אמר, נטל ג' אבנים. אמר, אברהם יחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו, יצחק יחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו, ואני, אם מתאחות אין ג' אבנים זו לזו, יודע אני שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליי. בצורה עמוקה יותר, רבי נחמיה, את אותו סוגיה הוא מעביר ליעקב עצמו. יעקב אבינו יודע שאם שם השם נקרא עליו, ממילא האבן שלמה, ממילא כבר מפה הבירור הוא שלם. זאת אותו סוגיה, זאת אותו 12 שיהיה אחד, רק פשוט בבחינה אחרת, בצורה של האב בנכד, מה שאמרנו רב חיים. כלומר, לראות שזה מגמה אחת, ברגע שזה יהיה מגמה אחת, אז ממילא כל הילדים שלי יהיו שייכים אל הדבר הזה. ושיטה שלישית, רבנן אמרי, מיעוט אבנים שניים. אברהם יצא ממנו פסולת, ישמעאל וכל בני כתורה, ויצחק יצא עשיו וכל אלופיו, ואני אם יתחות בית אבנים זו לזו, יודע אני שאינו יוצא ממני פסולת. יש שתי אבנים, יכול להיות אבן טובה, אבן רע. אם אני אראה שהם מתאחות, סימן שלכל האבנים יש מגמה אחת. עד עכשיו היה בירור באברהם הוליד יצחק את עשיו, את יצחק ואת ישמעאל, ויצחק הוליד את יעקב ואת עשיו. היה בירור האם זה ייפסק אם הם מתאחות. זהו, בעצם שלושת הסוגיות הם סוגיה אחת. שאלה טובה. כלומר, מאיפה אנחנו יודעים שהמספר 12 הוא דווקא זה שמעמיד אומה? באמת, רש"י עומד על זה כבר בסוף פרשת חיי שרה. הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו ואת בוז אחי ואת כמואל אבי ארם ואת ילדש ואת ידלף ואת בתואל וכולי, שמונה אלה ילדה מלכה יש לנחור אחי אברהם, ופילגשו ושמע רעימה ותלת גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מאחה. 8 ועוד 4, 12. אומר רש"י, תמיד אומה קמה ב-12. למה? זה תשאל את המהר"ל. המהר"ל מסביר שהמשפר 12 הוא בעצם שתי בחינות של 6. זאת אומרת, 6 זה למעלה למטה וכל 4 הכיוונים. שליטה מוחלטת, אבל זה לא רק זה. יש למעלה ויש למטה. חיבור של שמיים וארץ. זה הסוגיה. אתה שומע מורדי? והתרצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה? למה? זה אנוכי. אומר המדרש, הייתה אמורה ללדת 12 שבטים. בעומק היא באמת ילדה 12 שבטים. מה הכוונה? ילדה את יעקב. רק שהיה ויכוח בין יעקב לעשיו, מה מנהל את מה? אומר רש"י, שהיו מריבים בנחלת שני עולמות. לריב על 12 זה לריב על נחלת שתי עולמות. מה הכוונה? זה לדעת האם השש של העולם הזה, למעלה, למטה וארבעת הכיוונים, והשש של העולם הבא, מה מנהל את מה? האם השש של העולם הבא מחוללות את העולם הזה? או שהפוך, הכל מתחיל על ייתן אינה מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, אני רוצה את התמורות כאן, עכשיו, הכל המטרה זה פה. למה זה לי בכורה? למה לדבר בטווחים ארוכים? למה לדברים דברים נשגבים? אני רוצה את הכל כאן ועכשיו. זה העומק של מריבה על מספר 12, עד כאן הסוגריים שמאוד ייפתח לנו. זה 12, יש לזה הרבה מה להרחיב, נסגור את זה שנייה אחת. לכן זה מה שמטריד את יעקב, הוא יודע שהוא אומר להקים אומה בכל מקרה, מה שמטריד אותו או ב-12 או ב-3 או ב-2, אבל בכל מקרה זה סוגיה אחת. האם כל הילדים שלי זהו, כבר לא יצא ממני פסולת? האם זהו, הקדוש ברוך הוא מייחד שנייה לב וזהו, ונגמר הבירור? זה הסוגיה. רגע. כן. זה מה שאנחנו נדבר עליו. אם אני אסוציאטיבי, אז אם כבר מודי הזכיר שהספק הזה מלמד אותו את מיטתו, אז באמת בוא נגיד את מה שהגמרא בפסחים מסיימת. מה הגמרא במסכת פסחים מספרת? אומרת הגמרא במסכת פסחים דף נ"ו כמדומני, שיעקב אבינו, הגמרא שואלת שמה, ברור שם כבוד מלכותו לא עומד, מאיפה הגענו אליו? איך הגענו לברור שם כבוד מלכותו? אם נגיד אותו, משה רבנו בתורה לא אמר אותו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת את השם אלוקיך. אם לא, אז מה, 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 מאיפה הגענו אליו? אומרת הגמרא שיעקב אבינו בא לברך את בניו לפני מיטתו. לפני מיטתו תרתי משמע, כלומר גם מיטתו בתת וגם מיטתו בתף. כלומר הוא שוכב על מיטתו והוא דואג שיהיה מיטתו שלמה, תרתי משמע גם. שהמיטה שלו תהיה שלמה כי בתף, כי הבנים שלו ממשיכים אותו. ואז מיטתו שלמה, כי זה שהוא מת, יעקב אבינו לא מת, מה זרו בחיים אפו בחיים. וגם מיטתו שלמה, מיטתו זה בעצם ביטוי לרגלי המיטה, קרעי המיטה, ההמשכיות שלו. שהמיטה שלו יותר שלמה, כלומר כולם ימשיכו אותו, את המגמה שלו. זה מה שמטריד אותו, את יעקב. הוא רוצה לגלות להם את הקץ. נתעלמה ממנו. פתאום הוא לא מצליח. מתיירא יעקב, שמה יש באחד מבני פסול. וואי, זה פחד. מה שהפחיד איתי כל החיים, עמותה פעם אחרי ראותי אותך כי עודך חי, זה מהלך שאי אפשר לקטר אותו, זה מהלך כל כך ארוך. אבל כל הזמן שמטריד את יעקב, מה, יוסף מת? אז זה לא 12 שבטים? וואו, אז יש במיטתי פסול, אז הבירור צריך להמשיך. עמותה פעם אחרי, מה תמות? למה למות? לא, הכוונה אני כבר לא ימות, זהו. מעכשיו אם אני ימות זה כבר לא יהיה מיטה. כי מקישו לזרוע, מה זרוע בחיים, עפו בחיים. זהו, נגמר השליחות שלי. להאמין 12 שבטים. אמרו לו, אל תדאג אבא. שמע ישראל, שם אלוקנו השם אחד. כשם שליבך אינה אחד, כך בליבנו אינה אחד. זה מה שמת. ואז הוא אוסף את הרגליו אל המיטה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ונפטר מן העולם. כי זה מה שהטריד אותו. עכשיו הוא יודע שכשהוא ייפטר, הוא כבר לא ייפטר. כלומר, יעקב אבינו לא מת. שואת הגמרא, מה, ובכדי ספדינו ספדינו וחנתונו חטאיה, לא ספדו אותו, חנתו אותו. לא, 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 מקישו לזרו. מה זרו? בחיים אפו בחיים. זה הסוגיה של יעקב רבותיי, מההתחלה עד הסוף. האם זרו יהיה שלם? האם היו בטן אחד או לא אחד? האם האבנים, החיבור של האב והבן, זה אחד או לא? אבל בעומק, זה לא רק סוגיה משפחתית. כי האבן הזאת היא לא רק בחינה בתוך תולדותיו של יעקב. אנחנו מתקדמים למקום שכמובן שאתם יודעים ש12 אבנים האלה הם עד היום נמצאים על החושן. אותם 12 אבנים שיש להם מגמה אחת. מילית בו מילואת אבן. האבן הזאת חוזרת, אבנים תהיינה על 12 שמות. זה אותם אבנים. ה12 נהפכים למגמה אחת. אותם 12 שבטי יש שחקוקים על כיסא הכבוד. כמו שיעקב אבינו דמות יקנו מסלצלת לו כשהוא רוצה לחטות עם אשת פוטיפר ואומר לו שמך עתיד להיכתב עם החושן, רצונך שתהיה אחד מהם או ששמך יימחק. כל הזמן זה הסוגיה, האם ה12 יהיו אחד או לא? האם יוסף אבינו, האם יוסף הצדיק שנמצא במצרים, האם כבר שמו יימחק מעל החושן או לא? זה הסוגיה שמטרידה. זה הדמות יוקן של יעקב, זה מה שמצטייר, זה מה שמטריד את יעקב. ואז מגיעה הסוגיה הבאה. עד עכשיו דיברנו רק על התא המשפחתי של יעקב. האבן, האבן, רגע שנייה, האבן הבאה היא תיאור של משהו בהרבה יותר עמוק. הזוהר הקדוש, לא האמנתי שראיתי אותו אתמול בלילה, התחלתי להתרגש. להתרגש פעמיים, כי גם זה היה מדהים איך זה מתאים לפרשה, אבל איך זה מתאים למצב שלנו כיום. בואו נקרא ביחד את הזוהר, אני אסביר, נקרא אותו ונסביר בעזרתם. זה סיפור. זוהר חדש למקור האחרון שלפניכם. יש פה כמה דברים שגם דילגתי עליהם. אומר הזוהר הקדוש סיפור. רבי זרע על כמה רבי אלעזר בן ערך. רבי זרע הלך לרבי אלעזר בן ערך ומצא אותו דעת יתיב ועינוי נביאין מאיה, והעיניים שלו מלאים בדמעות. הוא בוכה, הוא בוכה. כל הזמן בזוהר בוכים. בזוהר הרבה פעמים בוכים, מנשקים. הכל שם מלא, כנראה שאתם היו ספרדים, סתם אני צוחק, כנראה, אני צוחק, כל הם בוכים, מנשקים, וזה, אינוי, ואף המרחיש בסיף בתי. זאת אומרת, שהשפתיים שלו מרחשות. לעזר בן ערך, הוא רואה את השפתיים, רבי זרע הוא אמורה, רבי זרע אמורה מאוד קדוש, הוא עלה, הוא בחר לעלות לארץ ישראל, נגד כל הסכם, נגד רב יהודה רבו הגדול, הוא בחר לעלות לארץ ישראל, קפץ שם על מה ברשם שם, רבי זרע, אז הוא מופיע גם בזוהר הקדוש. כאחד שמחבר שמיים וארץ, כאחד שמלוקח את תורת בבל ומשקח אותה ומוליד אותה בחדש בארץ ישראל, זרע בזרע. והוא רואה את, וחזר לאחוריו רבי זרע, רבי זרע רואה את רבי אלעזר בן ערך בוכה, העיניים שלו והשפתיים שלו מרחשות, הוא לא מבין מה קורה פה. אמר לשמשה, מה היה הידיעה תבמר ובכי? תגיד לי, מה קרה? מה הסיפור? למה הוא יושב ובוכה? אמר, תראה זימני אילן לקרבה גבוי, ולא יאכיל לה. אני ניסיתי כבר פעמיים לרגשת את אבו, הוא שואל את השמה שלו, תגיד, מה קרה? הוא אומר, לא יודע, אני פעמיים ניסיתי לגשת אליו, ולא הצלחתי. אי אפשר. עד אבו ית וחמון, חמון לדעה להדרי עד הנחת אבא קלי עזיל בבית אובכי. הם ראו אותו נכנס לתוך הבית ומתחיל לקוד בתוך הבית. תרבי לזר מנרח. שמע דאבה אמר, אבנה, 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 קדישה אילה, על כל אבא בקדושתך דמרח. אבן, 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 קדושה, אילאה, איזה קדושה יש לך, אבן! ככה הוא צועק. תקשיבו, אני לא יכול לקרוא את זה. זמין בני הממיה להתזלזל הבך, ולאות וגולמי מסעבין הלך להסתעה ואתר הקדישה, וכל מסעבין יקרבון בחווי לאמה באוזינה. הוא צועק על איזה אבן אחת, שלא ברור על מה הוא מדבר. והוא צועק עליה, אבן, 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 עתידים כל בני האומות העולם השפלים והטמאים, להעמיד עליה את כל הגילולים שלך, ולטמא אותך בכל השטויות שלהם. אוי, הוא צועק, נחת ויתיב בסולסלני. הלך וחזר על המקום שלו. אמר רבי זרע לשם משה, זיל ואימא ללמר, יהיה לו כמי. תקשיב, שמש, לך, תשאל אותו אם רבי זרע יכול להגשת אליו, אם אני יכול להגשת אליו. על שם שהיא אמר, רבי זרע אחה, לא אשגח בי ולא זקף אינו אלה. בתר אמר, רבי זרע לאול ועטיב לבר. בהתחלה לא שם על השמה שלו, ואז אחרי כמה זמן הוא אומר לו, אתה תלך ורק רבי זרע יבוא. טוב. על רבי זרע, וערכין ברקוי ויטיב קמה, הוא ערכין את ברכיו, הוא הכן ככה על ברכיו, וממש ככה זה ירד לפניו על הברכיים. חמה רבי לעזר בטש ברגלי, אמר קום מעטם וטיב כאורכך. לא, אל תעשה ככה קריאה, שב כמו שצריך מולי. אמר רבי זרע, אי דמר דאב הבכי, מה היא חזה? רבי זרע ניגש אמר לו, רבי לעזר, מה ראית שבכית ככה? אמר לו, אמר ארכבת תבירה סגיעה דקול אלמה חזינה. אני רואה את מה שרוכב עליו כל המציאות. ההוא אבנה יקירה קדישה, דמיני אשתיל אלמה, וההוא אבנה תחזיקו חזק, אבא דשבי יעקב רי שעלה. אומר, אני רואה את אותו אבן שממנה הושתת העולם, וכבר כולם יודעים לאיזה אבן אנחנו מתכוונים, אבן השתייה, וזאת אותו אבן שיעקב הניח את הראש עליו. וכי אבנה דמינה איש תל כל אלמה, ואב הרי שמשעקה בתאום הרבה, איך יחיל יעקב לנענע לה? רגע, שואל את עצמו רבי אלעזר בן ערך, מטריד אותי, איך יכול להיות אבן שהיא משוקעת בתאום, הרי, והארץ הייתה טובה בחושך על פני תאום, ממנה הושתת העולם, היא בתוך התאום, האבן הזאתי, וממנה נבנה אבן, זה לשון בנייה, אולי ייבנה גם אנוכי ממנה, אבן, זה השורש של אבן, לבנות, להיבנות מתוך. אז איך יכול להיות שיעקב נוגע בה, הרי היא נמצאת בתאום? אז הוא אומר ככה, אלא, באמת עכשיו מתורת לי, ההוא אבנה זוויתי משקן בתאום הרבה, ורשי התמגוס בבית מקדשה, ועלה קודש קודשים, ושכינת היקר העילאה עלה עד ההוא דכתיב משם רואה אבן ישראל. אומר אלא, יש לי תירוץ, האבן הזאת היא נוגעת בתאום עד למטה למטה למטה, אבל הראש שלה הוא מגיע לבית המקדש עצמו, ושם זה ממש קודש הקודשים. ומי שיודע בבית שני, איפה שלא היה תארון, מה משנה במסכת יום השואלת, איפה היו מניחים אותה? הרי אין בין שתי הבדים שאפשר להניח את זה שם. מניחים אותה על אבן השתייה, שממנה הושתת העולם. זה התשתית של הכל. אומר, אבל יותר מזה, ומשם, על זה נאמר, משם רואה אבן ישראל. אתה יודע מאיפה, יעקב אבינו מנהיג את העולם, מאיפה יעקב האבן של ישראל? משם רואה אבן ישראל. משם הכוח שלנו, של עם ישראל. משם אנחנו שואבים את הכוחות. משם יעקב אבינו שואב את הכוחות. משם הוא חיבר את שמיים וארץ, סולם מוצב ארצה בראשו מגיע השמיימה. משם הוא חיבר בין התאום למציאות הכי קדושה. משם הוא חיבר בין כל השבטים. משם זה יסוד החיבורים, אותה אבן. אז אומר לה ככה, ושמה קדישה דמלכה אילאה וגליף עליה, והשמו של הקדוש ברוך הוא מגולף עליה. קדת יעקב, קרא ההוא שמה קדישה ונסבה מכאן, ושב יבאו אתר בקודש קודשי נבת המן. הוא, מה זה ויקח מאבני המקום? לא הבנת. הוא אמר את שם השם, לקח את האבן, ושם אותה בקודש הקודשים. זה ויקח מאבני המקום, כי הוא יצלח לקחת אותה, איך הוא לקח אותה? הוא אמר את שם השם, לקח את האבן, ושם אותה במקום של קודש הקודשים. אמר רבי זרע, אנא שמענה בשם רבי בו, דאמר רזה דמילה ביי, ולא הדכרנה. אני שמעתי פעם משם רבי בו, איזה תדעת הסוד של הדברים, ולא שמעתי, ולא זוכר. אמר רבי אלעזר, אי רבי זרע, דעתי אחי סלח ודילמה, אי מילה שמעת, אולי זה מה ששמעת. וכך הוא ברירה דמילתא דכתיבה, ייקח מאבני המקום. אבן אחת מאבני המקום. מאיזה מקום? ממקום הידוע שהוא מקום התהום, ששם אבנים ששוחקים מים. אתם זוכרים את הפסוק שכולם מביאים את רבי עקיבא, אבנים שחקו מים? בר יוחאי, במקום אבני שיש. נכון? אני לא רוצה להגיד דברים כאילו כל כך איזה. אבל במקום אבני שיש, יש שם אבנים, ואם מישהו יודע בגמרא בחגיגה, רבי עקיבא הדריך את כולם, שאלו אותו, איך נכנסת לפרדס ולא קרה לך כלום? אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים למקום אבני שיש, אל תאמרו שם מים. אל תגידו שם מים. אבנים שחקו מים. אל תגידו שיש שם מים. טוב, אני לא רוצה להיכנס לכל מה זה אבני שיש, אני גם לא יודע, לא מבין את הדברים, הסודות הנפלאים האלה, מה זה קו ירוק מחדש חודשים, מה זה כל הסודות האלה, זה הסודות, באמת, הנפלאים, אני רק מבין שיש פה סוד שאנחנו לא מבינים. ואת אותו סוד, הוא אומר, זה היסוד של אבנים שחקו מים, כלומר, הארץ הייתה טובה ובחושך הפני תהום, היה שם מים, היה רק מים. מים על הכל, מכוסה בהכל. זה האבן והמים. האבן הזאת הייתה עיקר לכולם, היא הייתה אבנים שחקו מים, זאת אומרת, המים נוצרו מתוך האבן, באמת, זה לא נכון, כאילו, הכל התחיל מהאבן הזאת. היא הייתה לכל, והיא הייתה עולה עד מקום שהייתה שם בית המקדש, ויעקב לא הייתה כוונו על שום אחת מהן, אלא משום דרמיזה לרמיזה. מה היא, הכל איש תלמיני, כך יעקב, כל אלמה איש תלמיני. תקשיבו איזה, מה זה הקדוש. הכל נוצר ממנה, כך יעקב, משם רואה אבן ישראל, כי יעקב הוא האבן שממנו הכל מושתת. יעקב הוא האבן שמתחיל את הכל. פתאום אנחנו מבינים מה הסיפור של האבן הזאת. למה כל הסיפור של יעקב, מיד אחרי שהוא מקבל את הציבוי להקים את כנסת ישראל, לתקן את כל העולם, להרים את כל העולם, הוא נוגע באבנים. הוא נוגע באותה אבן שממנה הוא שתת העולם. אבל אז מתחיל הבכי. אני מדלג קצת קדימה. אני, טוב, הוא נודר נדר וכולי עושה, דרך אגב, ויעקב מבין שהאבן הזאת, מה החידוש של יעקב? שהאבן הזאת תהיה בית אלוקים. זאת אומרת, האבן הזאת לא רק תהיה האבן שממנה נוצר הכל, היא גם האבן שממשיך את הכל. לעלם ולמי עלמיה. זה הקדושה שממשיכה את הכל. האבן הזאת תהיה בית אלוקים. לא כאברהם שקראו הר. ולא כיצחק שקראו שדה. אלא כיעקב שקראו בית. ככה קוראים לו בית המקדש. בית אלוקים. ככה קוראים לו. היום אנחנו נקרא למקום הזה בית המקדש. לא נקרא לו שדה כמו של יצחק. ולא נקרא לו הר כמו של אברהם. נקרא לו בית. את האבן הזאת הוא לקח והפך לבית. הוא לא היה צריך לעשות את הבית הזה מחוץ אליו. הכל הוא התחיל בתוכו, בבית שבפנים, שהי"ב שבטי יאי הוא אחד. אבל ברגע שהוא מחבר את אותם י"ב שבטים להיות אחד, מלא הוא בונה את כל העולם כולו להיות אחד. הבית שבתוכנו, זה כל העניין של חנוכה דרך אגב. איך אנחנו מאירים לעולם? היינו מצפים, פרסום מניס, הלך לרחוב, תעשה שמה. בבית. תיקח את הבית. מהבית אתה תאיר לכל העולם. יעקב בונה 12 שבטים, על ידי זה הוא יודע שהוא מוסר את הנפש, שכל י' ב' שבטיה יגידו את שם השם, כל העולם יהיה מתוקן. משם רואה בן ישראל, משם כל העולם יתקן. אבל אנחנו כולנו עומדים פה ויודעים שאותה אבן שבויה בידי זרים. ואומר רבי אלעזר בן ערך, אני בוכה ועל דה בחינה, דחזינה, תקשיבו טוב רבותיי, זה לא נתפס, דעלאי אבנה זמינין לשווה סואבה תמה מיה ופגרי מיטיה, מה לא יבכה, ואי לאלמה, ואי לאהו זימנה, ואי לאהו דרה, בחה קד בקדמיתה, אתנח ואשתיק. בחה כמו מקודם, ואחרי זה שתק. לבטר חזר ואמר, ואי, תקשיבו טוב, תחזיקו חזק רבותיי, ואי, לעינון דיירון זמינים באלמה כד איתר מלכה אלעה דאלמה. אוי ואבוי למי שיהיה בעולם בשעה שהקדוש ברוך הוא יתעורר, יריף, יצריח, אבל על אויביו יתגבר. כשהקדוש ברוך הוא יתעורר וימקום ויקח את המקום הזה, חשבו שהמקום שממנו הושתת העולם, פגרי מתים שם, שחקים שם כדורגל, מסתעבים בתומעה שלהם, אותם רוצחים, מדם על הידיים, יודעים שזה המקום שאותו דיברנו על פרשת חיי שרה, שאותם אומות העולם לא יכולים להונות למחזולים בידכם. אנחנו קנינו אותו בכסף, חיברנו שמיים וארץ, עשינו פעולות תחתיות עם פעולות שמיימיות, עשינו הכל. היה שם שלום מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אבל שאנחנו לא נחשוף בקרבנו את השייכות לאותה אבן, את השייכות לאותה אחדות פנימית שיש בתוכנו, שיש לנו י"ב שבטים ואנחנו ביחד, ביחד אמיתי, שכל י"ב שבטים קוראים בשם השם, זה מוסמה מורכבת. שלדעת שאנחנו ביחד ולדעת שכולנו ביחד קוראים בשם השם, אז אנחנו נוכל לגשת לאבן הזאת. משם רואה אבן ישראל, שנזכה במהרה לראות בגאולה שלמה של כל עם ישראל באחדות מופלאה, ולראות את אבן ישראל בעזרת השם בית המקדש בתפארתו. שלום ישראל.